חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. בליל שבת שלח טראמפ כוח קומנדו לחטוף את מדורו מארמונו בבירת ונצואלה, ומדורו כבר בניו יורק והוגש נגדו כתב אישום. אינני זוכר תקדים לחטיפת ראש מדינה ממבצרו והבאתו למשפט במדינה אחרת. אז זה תקדים נפלא, מעורר קנאה כמעט. גם בגלל המבצע, דברים כאלה אולי גם אצלנו יודעים לעשות, אבל תמיד נמנענו מזה, אולי בגלל הפתגם הרומאי, קוביד ליקט ג'ובי, נון ליקט בובי. מה שמותר לזהוס אסור לשור. ומה שיכולה לעשות מעצמה בהנהגה נחושה, מדינה קטנה שאין לה הרבה ידידים בעולם, אינה יכולה לעשות. אבל יש עוד מושא לקנאה, כתב אישום המוגש בתוך 24 שעות. אצלנו זה היה לוקח שנתיים לפחות. אבל חוץ מסילוקו של אויב ישראל גלוי, מי שתמך בחמאס והיה שותף פעיל לאיראן, חיזבאללה וכל שונאי ישראל, וממש לא חשוב לי אם טראמפ פעל כך בגלל הסמים שהוברחו לארצות הברית או בגלל הנפט, החטיפה הזאת מפחידה באמת את שליטי איראן, ובצדק. וגם חיזבאללה וחמאס בוחנים אחרת את איומיו, וגם אם לא ישלח את כוח דלטה שלו להרוג אותם, הוא בהחלט עשוי לאשר לישראל תקיפה מסיבית, תוך הבטחה למנוע ממועצת הביטחון להטיל עלינו סנקציות. אולי גם בבית הדין הבינלאומי בהאג יש כאלה שבוחנים מחדש את מצבם. בכהונתו הנוכחית טראמפ פיזר איומים בשפע וגם הבטחות מוגזמות ומופרזות, וכבר היו כאלה שלא לקחו אותו ברצינות, לעגו לכל מיני הצהרות שלו. אבל הפצצת פורדו וחטיפת מדורו גורמים לכל מיני ספקנים לבחון שוב את הערכותיהם. גם אם הם בטוחים שהוא משוגע, הם יודעים שבנושאים רבים המשוגע הזה לטובתנו.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום לכם וערב טוב, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. כמו גדולה של ציניות מעולה במינויו של חבר הכנסת צבי סוכות ליושב ראש ועדת החינוך בכנסת. אין לו מושג בתחום, אבל זה הרי מאפיין את כל השלטון שלנו, אז אולי זה לא חריג. בכל מקרה, לקראת הבחירות הקרובות, אם ירצה השם וכמובן נביא האומה, שאכן התקיימו, בשלטון תיאוקרטי ופרימיטיבי, הודיע סוכות שהוא מתכוון לבטל שימוש בטקסטים מעיתון הארץ בבחינות הבגרות. זה קורה כי צעירי הציונות הדתית דורשים זאת ממנו. סוכות טוען כי הארץ הוא עיתון אנטי-ציוני ולא לגיטימי, ולכן יש להוציאו ממערכת החינוך. אצל פרימיטיבי מסוגו של סוכות, ביטונים כמו המודיע שתומכים בהשתמטות, הם דווקא כן ציונים וגם לגיטימיים. אם סוכות היה משקיע יותר בלימודי ליבה, היה מפנים שאין חיה כזו בטבע שעיתון הוא לא לגיטימי. דווקא יש חיה כזו שצבי סוכות הוא לא לגיטימי, כי הוא חשוך ופרימיטיב שלא מבין בדמוקרטיה או בתקשורת. כל כלי תקשורת הוא לגיטימי, בתנאי שהוא עומד בקריטריונים שקבע החוק. גם השפעה 14, ערוץ הבית של סוכות וג'מעתו, בטח של ראש הממשלה, הוא לגיטימי, גם אם מדובר בחברת יחסי ציבור, לדעתי, עמוסה במאחרים, שמתחפשת לכלי תקשורת. עיתון הארץ, שבנובמבר האחרון ציין 106 שנים להיווסדו, והוא הוותיק בישראל, נבחר כמה פעמים לאחד מ-100 העיתונים החשובים בעולם. על סוכות אני יכול לומר שהוא לא מספיק חשוב בשיקון למד. ואם היה מתמודד לבד, ספק אם היה מגייס 1,000 מצביעים, לא בלמד, בכל הארץ. לסוכות ולחבריו יש את הכוח הפוליטי למכור סחורה למצביעים. לא אוהבים עיתון הארץ, נוציא אותו מתוכנית הלימודים, נכניס במקום את יגאל עמיר, עמרם בן אוליאל, ואת הבבא בובות שישחזרו קצת פסקי דין רודף. מי אמר שלא נחמד כאן בשכשוכית של הימין?
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
שבוע טוב, רון.
שבוע טוב, פרופסור.
תגיד, זה שמינו את שולמית אלוני ויוסי שריד להיות שרי חינוך, זה לא היה ציני?
אני חושב שבאמת, שולמית חינוך, אתה לוקח פה שני אנשים, שבאמת, א', היו משכילים, אוקיי? בניגוד לצבי סוכות, אוקיי? ב', הכירו הכל, הכל מכל, אוקיי? ולא בדיוק סגרו פה כלי תקשורת, אוקיי? אני לא זוכר שסגרו פה כלי תקשורת.
אבל הוא לא הציע לסגור את הארץ.
הוא רוצה רק לבטל אותו.
אני לא רוצה שילמדו את הטקסטים שלו שתומכים בחמאס בבית ספר.
האמת, הוא צודק, צריך להכניס את כהנה, צריך להכניס את כל הרוצחים היהודים שרצחו ערבים.
הוא לא הציע להכניס את כהנה. הוא הציע לא להכניס טקסטים מהארץ לבתי הספר.
אתה לא יכול...
אין מספיק טקסטים אחרים.
אין בדמוקרטיה, אריה.
מה קרה לביאליק?
אין דבר כזה בדמוקרטיה. אם הוא היה יודע את ההיסטוריה של עיתון הארץ, מי כתב שם, אוקיי, עוד לפני קום המדינה, בטח אחריה.
הם היו עיתון ציוני.
אם הוא היה יודע... שחבר הכנסת גוסטב שוקן
היה חבר כנסת מהליברלי.
אם הוא היה יודע מי זה גוסטב שוקן, ושהוא היה חבר כנסת מהליברלי בכנסת השנייה לדעתי, אבל הוא לא יודע כלום.
מה שייך הסבא של העיתון הנוכחי?
הוא לא יודע כלום.
מה שייך הסבא של העיתון הנוכחי לקו הנוכחי שלו שמזדהה עם אויבי ישראל?
אני רוצה להגיד לך דבר אחד. הקו הנוכחי של כל הביטונים של העיתונות החרדית מתבטא בעיקר...
אתה חושב שהוא מכניס אותם?
מה זה?
הוא מכניס אותם?
הוא נותן להם לחיות בשקט, מממן אותם, הכל. וכולל אותם במערכת החינוך של החרדים. מה זה?
מערכת החינוך של החרדים.
של החרדים, כן.
אותם, ומערכת החינוך כן. העצמאי כוללת אותם.
העצמאי.
ומערכת החינוך של הערבים כוללת את הארץ.
מה העצמאות שם?
עם שלנו אסף נבו וסער פלסנר, ואחרי לשידור אילי זק. ערב טוב, רון.
ערב טוב, פרופסור.
בהחלט יכול להיות שנוכל להמשיך להתווכח במה שעסקנו בו לפני החדשות, אבל נקדים ונאמר שלום וערב טוב לשר עמיחי אליהו, שר המורשת מעוצמה יהודית. שלום לך.
ערב טוב, חורף טוב, אריה ואירון.
חורף טוב. במה נתחיל? יש הרבה נושאים. הייתה ישיבת ממשלה היום, והיה עימות... אולי לא חריג בקשר למה שקורה בדרך כלל, אבל רוב האימות הזה יצא החוצה, וכל מי שרצה הדליף מה שהיה שם, בין המשנה ליועץ המשפטית לממשלה גיל לימון, ובין רוב שרי הממשלה. אתה היית שם? התווכחת איתו?
בהחלט, הייתי שם, נכחתי שם, זה פשוט מדהים לראות סיטואציה שבה ממשלה, אתה מסתכל בשולחן, אני אומר לאחד השרים שישוב לידי, תסתכל בתוך שולחן הממשלה, מי בפועל ראש הממשלה? יושב אדם אחד, וכל השרים מסבירים, אני חושב, גם בהיגיון רב, בוודאי הדברים שאמר ראש הממשלה, הציג נתונים לגבי ועדת החקירה, בהיגיון רב, וכולם כאילו צריכים לבוא ולרצות את היועמש, את המשנה ליועמש, במקרה הזה. גיל שהוא אדם פיקח, אני חושב ש...
הם מביאים את הנדבך המשפטי, השר אליהו. הם לא, אתה יודע, אתם שלוש שנים... מאשימים את משרד היועמ"ש, את הפרקליטות, את בית המשפט העליון, הם נסמכים על חוק. אם אתם חושבים שהם...
הם משנים אותו, או מבטלים אותו.
זה בנקודה שאנחנו חלוקים, הם לא נשנים על חוק, הם קובעים את החוק, הם בפועל המחוקק העליון, היום בגץ, בעצם יכולתו לפסול חוקים של הכנסת, או בעצם יכולתו לבוא ולפרשן את החוק איך שהוא רוצה, הוא המחוקק העליון.
אבל
זה
אני לוקח...
נגד העיקרון של ההפרדת רשויות, כל כך פשוט,
השר אליהו, תתייחס רגע
למה. וכל החבורה. כן. אני אומר, בפועל, מה שקורה בפועל היום, שיש חוק. החוק הזה מגדיר את הכלים שלנו, אבל נכון. אנחנו לא יכולים לממש אותו.
החוק, מתיר, אומר... לכם, החוק מתיר לכם לפטר את היועמ"שית, אוקיי, אם הייתם פועלים לפי הסדר, לוועדת גרוניס, כל דבר אחר, אוקיי, והיא לא הייתה כבר היום. למה זה לא נכון?
כי זה לא נכון, כי מה שאתה מציג עכשיו זו החלטת ממשלה שקיבלה המלצות של ועדה מסוימת, בסיטואציה מאוד מסוימת. והחלטת ממשלה, כמו שאתה יודע, יכולים לקבל החלטת ממשלה אחרת, הרי אנחנו מבטלים או מתקנים או משנים עשרות החלטות ממשלה. מדי יום ראשון, בהתכנסנו תחת ישיבת הממשלה, אנחנו מתקנים כל הזמן. אלא מה? בא גיל לימון, בא בגץ, הוא אומר, חברים, אין בסמכותכם לתקן החלטת ממשלה הקודמת, למה? אם היה פה איזשהו היגיון משפטי, אני אומר, בסדר.
הוא אומר, לא משנים החלטה תוך כדי משחק. כלומר, יכול להיות שאתם יכולים ביחס ליועץ המשפטית הבאה, או היועץ. אבל תגיד, מישהו שאל אותו, למה היועץ המשפטית לממשלה לא מגישה למשל כתב אישום נגד השר בן גביר? כי היא לא טוענת שהוא עושה שימוש לרעה בכוח המשרה, וזו עבירה פלילית.
לא רק ששאלו אותו, ניסו להבין ממנו על בסיס מה הוא רוצה להדיח את השר. ראש הממשלה אמר, תסביר שנייה, גיל, אתה אדם פיקח, אתה משפטן, תסביר מה אתה רוצה.
והוא הסביר.
לא, הוא לא הסביר. מה שהוא הסביר זה היה משהו מדיני. זה בדיוק הנקודה.
לא, הוא... לא, הוא הסביר שהוא מוביל את המשטרה. שהשר בן גביר לא, מוביל את המשטרה. לא,
השאלה היא שאלה חוקית או שאלה מדינית? כי אם השאלה היא שאלה מדינית,
אזרח לא יכול להוביל כוח לוחם.
יכול, זה ודאי חיפה. שר הביטחון עושה את זה, הממשלה עושה את זה מדי יום ביומו.
מה שר הביטחון עושה? שר הביטחון צועד לפני הרמטכ"ל בעזה?
אני מזכיר. אני גם אתן דוגמה שגיל לימון נתן, ואנחנו מכירים דוגמאות הפוכות, כן? גיל לימון נתן דוגמה על זה שהשר נתן גיבוי ללוחמים לפני עכשיו, ללוחמים שהרגו את
ה... איך אפשר לתת גיבוי אם אתה לא יודע את העובדות?
או, אז זו שאלה טובה. אז שאל אותו שר המשפטים, תגיד לי גיל, אמרת את אותו דבר ששר הביטחון הקודם יצא נגד אלאור עזריה, לפני שהוא ידע מהם העובדות? זו שאלה, זה בדיוק הנקודה. ברגע שאתה נכנס
אתה זוכר את המקרה הקודם שהרגו בדואי שנסע בג'יפ, שר לבטאפ היה זרדן, המפכ"ל היה רוני אלשיך. אלשיך, כן, ואז פתאום אמרו, מה, הוא מחבל? מצאנו אצלו איזה עיתון של דאעש. ובסוף התברר שלא דובים ולא יערות.
אבל הנה, אתה מביא ראיה לסתור את דבריך, כי אלשיך הוא זה ששיקר במקרה ההוא. ודווקא מי
ש... מי קבע שהוא שיקר?
לא.
מי קבע שהוא שיקר?
הסתבר שמה שאמר אלשיך לא היה נכון, הוא לא היה מחבל.
מה שאמר ארדן.
אתה מסתמך על אלשיך.
אני לא זוכר את זה, ככה.
חברים, מה שאמר בסופו של דבר ארדן היה נכון, מי שגילה בסופו של דבר שאלשיך הסתיר את האמת מהציבור, היו נבחרי הציבור, אנחנו אלה שנותנים, אנחנו שומרי הסף, זה בעצם הנקודה.
אתה משוכנע שאתמול,
יש לך אירוע כזה,
שאתה לא יודע אם...
אבל באמת אתה לא יודע פה אם שוטר הגיב בפזיזות או לא הגיב בפזיזות, הגן על חייו או לא הגן, דבר ראשון אתה נותן גיבוי?
אתה נותן גיבוי. אם יתברר אחרי זה שהשוטר חרט מ...
אבל אתה משפיע על החקירה שאתה נותן גיבוי.
אני אומר, אני נמצא בחזקת החפות. השוטר, שהוא הולך לעשות שם, הוא נמצא בחזקת השוטר, הלוחם, אני אומר את זה כאדם שיצא לו להשתתף במלחמה. בסיטואציה של קרבות אש.
פה מדובר על אזרח ישראלי. אתה לא מבין את ההבדל.
כן, אבל גם אזרח ישראלי יכול להתנפל על שוטים.
אבל אזרח ישראלי שאנחנו... רגע, השר אליהו, אתה עוד לא יודע אם הקורבן, אם הוא היה חמוש, אם הוא אכן פגע. מה שאני שומע זה סיפורים.
אני לא יודע משפטית. מה זה? אני לא יודע משפטית. אני לא יודע
משפטית. אתה גם כן לא יודע כלום, גם אני לא יודע כלום.
אני יודע עובדתית שהשוטר הוא שומר החוק, ואני יודע עובדתית שהוא היה מאלה שעשו את התג מחיר, ואני יודע עובדתית שהוא ניסה...
אתה יודע עובדתית את זה?
כן. ואני יודע שהוא... כן, זה הסיפור, השאלה...
תגיד לי, אם כוח משטרתי... אם כוח משטרתי מגיע לתל אביב, נוקש על הדלת, צועק משטרה, מישהו פותח ויורים בו, זה גם היה נגמר ככה?
לא, בוודאי שלא.
ברור שלא. אבל זה אזרח ישראלי! גם אם הוא מחבל, זה אזרח ישראלי!
או אזרח ישראלי, ואם הוא מחבל, שחזקת...
אבל אתה אומר, אם אתה לא יודע שהוא מחבל.
אם אני יודע לתוך העניין עכשיו, כוח, ניקח את הדוגמה שלך, שזו דוגמה מציינת. אם אני יודע שעכשיו יש איזה מטורף שמתבצר, באיזשהו בית, בוא נגיד ש... לפחות על פי המידע שיש לי, הבן אדם חמוש, ויש סיכוי שהוא יפגע...
הוא היה חמוש?
שהוא יפגע בשביל...
הוא היה חמוש?
אני אומר המידע שיש לי כרגע...
אני שואל אותך אם הוא היה חמוש?
אני לא יודע, אני אומר...
אז איך אתה נותן לי את הזווית הזו?
אני אסיים, יקירי. אני יודע בסיטואציה שיש פה סיטואציה אלימה, אני יודע שיש פה את שומרי החוק ויש פה את פורעי החוק, חזקת השומר החוק היא השוטר, ולכן מה שעשה שר בן גביר הוא כל כך מתבקש... ככה עושים בכל מדינה נורמלית.
אין עוד שוטר ששרח שהוא לא גיבל.
אתה חושב ש...
שאיבדה את הדרך, אנחנו לא צריכים להיות הסנגורים שלהם. אם יתברר,
בוא נעבור לנושא אחר, שרון ברק, נשיא בית המשפט העליון, המיתולוגי כמעט, הכריז אתמול שישראל איננה דמוקרטיה ליברלית, והמשטר נשלט על ידי אדם אחד. הוא התכוון ליצחק עמית?
אני מבין שזו שאלה רטורית, אבל באמת, באמת גם חלק מהדברים שאני אמרתי היום בשביל את הממשלה, לפחות בחלק שעסק בוועדת החקירה. אהרון ברק הוא המרסק הגדול של הדמוקרטיה הישראלית. הייתי אומר את זה, הוא הדיקטט.
ומה אתם, הקטע הבונס לדמוקרטיה?
אנחנו מאזנים, אנחנו מחזירים את המצב למצב הנורמלי, כמו שמדברים עליו בעולם, כמו שסטליה כתב עליו, כמו שמדברים על המשפט, כמו שרות גביזון, פרופסור רות גביזון, ביקשה לטעון בתוך מערכת. אבל מה שעשה אהרון ברק, הוא הפך...
יפה שאתה מתלי, נתלי בסקליה.
שנייה, תן לי לסיים, רון. אנחנו דנים בצורה מכובדת. לקח את מערכת המשפט, ואמר, הכל שפיט. הכל שפיט הופך בעצם את מערכת המשפט מגוף מבקר לשחקן, לגוף מעצב. וברגע שהוא גוף מעצב, הוא שחקן פוליטי, זה לא פלא שבכל הסקרים, כל האופוזיציה תומכת באהרון ברק, וכל הקואליציה היא נגד אהרון ברק, כי זה מפלגה פוליטית. הוא הכניס את המערכת המשפט, שהייתה אמורה להיות מעל הפוליטיקה, שהייתה אמורה להיות נקייה מאינטריגות ומאינטרסים.
ולפני זה בית המשפט לא היה פוליטי, אני רוצה להבין.
היה הרבה פחות פוליטי.
היה בדיוק אותו פוליטי. בדיוק.
לא, אבל אני לא ביטל חוקים. נכון שהיה פוליטי, הוא היה מפאי
לפני 40 שנה.
הוא היה מפאי, אבל הוא לא ביטל חוקים. הוא לא שם את עצמו במקום הרשות המחוקקת.
אריה, ברגע שיושבת ממשלה וחבריה עוברים על החוק, אוקיי? למשל, בוא ניקח את השר לביטחון פנים, שעומד בראש הכוחות, ברצותו ממנה, ברצותו מדיח, אלה דברים שלא יכולים לקרות בדמוקרטיה.
שר אמור למנות.
לא?
שר אמור למנות, שר אמור להדיח.
בכל דמוקרטיה השר ממנה ומדיח.
שר לא אמור לרדת לדרגת רב פקד, השר אליהו.
שר אמור למנות, אני אומר לך.
הוא אמור לרדת לדרגת רב פקד בגלל שהיא העידה וחקרה במשפט נתניהו. על מה אתם מדברים? אולי הוא עכשיו ימנה גם לשר.
אני עושה עבודה נפלאה, רון. אני שואל אותך, רון, עזוב שנייה, תשאר איתם. אני שואל אותך, אני במשרד המורשת רוצה לתקן את המערכת. איך אני יכול לתקן את המערכת אם הפקידים לא מקשיבים לי? איזה מין דמוקרטיה המצאתם פה? שהשרים לא יכולים לקבל
אחריות. אתם בשלטון מעל 40 שנה, אנחנו המצאנו.
אנחנו שלטון מעל 40 שנה.
אתם מעל 40 שנה.
רבין דיבר על הבלייזרים ששולטים ולא הוא.
אנחנו ב-40 שנה לא שינו, קודם כל אני נמצא, ברוך השם, עכשיו, ביום הזה, לא, לפני 4 ימים, 3 שנים.
יפה, ראש הממשלה מ-96.
אנחנו צריכים לסיים.
ביום הזה אנחנו ממשימים 3 שנים, והמהלכים שעשינו, המהלכים שעשה שר איתמר, הם מהות הדמוקרטיה.
מהות הדמוקרטיה.
בלי סמכות. איך אמרו האמריקאים? אין מיסוי בלי ייצוג, נכון? אני לא יכול. אתה רוצה שאני אתקן את המשטרה, אתה רוצה שאני אתקן את השבק, אתה רוצה שאני אתקן את משרד הביטחון, אתה רוצה שאני... אתה לא יכול...
אז למה אתה צריך מפכן? לקשור את הידיים ואת הרגליים, שהממשלה תהיה מפקד המחוזות והכל.
ולהגיד לי ככה חיות, לכן... באמת השומר הסף האמיתי בתפיסה של 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 לוק זה העם. העם הוא שומר הסף האמיתי. אם אנחנו לא,
כן, אבל הם לא סומכים על העם, כבר הציעו להחליף אותו. שר מיכאל אליהו, שר המורשת, תודה רבה לך.
רציתי לשאול אותו אם יהיו בחירות, אבל זה לא הזמן כנראה.
יהיו בחירות, אל תדאג. פרסומת אחת. לא, לא פרסומת.
אין פרסומת,
אין פרסומת. לא, אצלי עוד כתוב פרסומת בזה, אבל לא חשוב. אנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת מיקי לוי, יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה, מטעם יש עתיד, מי שהיה פעם מפקד מחוז ירושלים של המשטרה, כלומר מבין בחומר. שלום לך.
שלום לך, אנחנו החזרנו את הוועדה לביקורת המדינה מפלגתו של גנץ, והיום חבר הכנסת שוסטר, הוא יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה, אני חבר בה.
חשוב מאוד. עכשיו, אתם עורכים מחר בכנסת כנס שיעסוק בדרכים להשבת המשילות והביטחון האישי בדרום. אני לא רוצה שתקדים את המאוחר ותגלה לנו מה יהיה בסוף, אבל יש לכם כבר המלצות מגובשות?
תראה, ביום ראשון שעבר ביקרנו בנגב, חברת הכנסת פרידמן, חבר הכנסת נאור נועם טיבון ואני, נפגשנו עם ראשי המועצות, שמענו את התושבים, ביקרנו במוקדי החיכוך ובחנו את הנזקים, שריפת מכוניות, ניפוץ שמשות של כלי רכב, נזק כבד לחוות פאנלים סוללריים לייצור חשמל. כולם נהנים שם מהחשמל, כולל הבדואים. מחר, יום שני, חברי
הכנסת,
מקיימים כנס בנושא הטיפול הממשלתי בחברה הערבית, הטיפול בפשיעה במשפחות הפשע. אין בכלל ספק שהממשלה הזו לאורך כל עשרות השנים הזניחה את החצר האחורית וקיצצה בתקציבים, ובממשלת השינוי שהייתה רק שנה וחצי הוכחנו שאפשר גם אחרת.
ולא גבו דמי חסות, ולא רצחו.
לא, לא, מעבר לחסות. למה בזמנכם, ב-17 חודשים שהייתם, ניהלתם את המדינה, הייתה משילות בנגב?
אז הנה הנתונים. התחלנו לטפל, בממשלת השינוי התחלנו לטפל בנושא. הנושא הזה הופקד בידי חבר הכנסת יואב סיגלוביץ', שהיה ראש אגף החקירות במשטרה, מבין דבר אחד או שתיים. וסיגלוביץ' תכלל את כלל משרדי הממשלה לטיפול בנושא. אוצר.
אני שואל אם הייתה רק משילות, זה כן או לא.
שנייה, שנייה. ביטחון פנים, רווחה. רשות המיסים, מע"מ ומס הכנסה ומשרד החינוך. כל שבוע, ואני אומר לכם את זה באחריות כי הייתי יושב ראש הכנסת ואני מודע לזה, כל שבוע התקיים דיון במשרד ראש הממשלה, כאשר ראש הממשלה יושב בראש ומבקש דיווח ונותן הוראות כדי להביא לתוצאות. ואני אומר לכם, לצורך העניין, רק תיקחו נתון אחד. כשיואב סיגלוביץ' תכלל את כל הטיפול בנושא הזה, מספר הנרצחים בחברה הערבית היה בשנת 2022 106 נרצחים. זה עדיין המון. ולצורך העניין, כדי לסבר את האוזן, מספר הנרצחים בחברה הישראלית בשנת 2025 252. פי שניים ויותר.
אבל מי השם? המשטרה או הערבים?
הטיפול הממשלתי. המשטרה היא לא...
הממשלה אשמה בזה שהערבים רוצחים.
המשטרה היא לא הכל יכול, אפשר לעשות את זה כמה שאתם רוצים. אם לא יעשו טיפול בחינוך, ולא יעשו טיפול בהתיישבות שלהם במקומות מסודרים, ולא יהיו מתנסים כדי להעסיק אותם, ולא יהיו מקומות עבודה.
אבל אני חושב שמספיק
אחרי
יביא,
אתה יודע ש... 10 ועדות שונות ניסו ליישב את הבדואים, ולטפל בפזורה, ולהעביר קרקעות, ואתה לא מצליח, כי הם מתנגדים.
אז זה לא מדויק, ואתה ישבת בכנסות שכן.
הייתי ושמעתי, לכן אני אומר.
לא, אתה לא צודק, אתה טועה. בעובדה שהבאנו תוצאות אחרות חד משמעי, וכאשר מקצים תקציבים, וכאשר מפנים אשפה, וכאשר עושים מדרכות, ופנסי רחוב, הכל נראה אחרת. כאשר הכל מוזנח ואומרים זה החצר האחורית, אז הפשיעה הגיעה לערים מעורבות, ומשפחות הפשע לוקחות פרוטקשן, ועוד מעט זה יגיע גם לערים במקומות אחרים.
ולכן,
החצר האחורית הזו חייבת טיפול.
מיקי, אני רוצה לשאול אותך דבר אחד. אני לוקח אותך דווקא להיותך באמת ממז ירושלים, ניצב במשטרה. הנה עכשיו מתפרסמת עוד ידיעה על כך שהשר בן גביר מעכב מינוי של דובר לאגף החקירות והמודיעין. כשאתה רואה בתוך המשטרה, בלי פוליטיקה, כשאתה רואה בתוך המשטרה איך זה מתנהל, שבאמת יורדים פה לרזולוציות של פקדים, רבי פקדים, סגני ניצבים, כל הדברים האלה בקטע פוליטי. בקטע פוליטי, איך זה משפיע על הכוח?
משפיע בעודך. אתה יודע כמה שוטרים חסרים, כמה קצינים פרשו ועזבו, כאלה שלא קודמו והיו מאוד קצינים רציניים. יש חוסר רציני מאוד גם בקצינים, גם בשוטרים. כאשר אומרים, אם אתה לא תעשה מדיניות כזו או אחרת, או לא תעשה מה שאני אומר לך לעשות, אתה לא תקודם. רוב קציני המשטרה, אני אומר את זה בצער רב, ראה מה קרה עם מפקד מחוז ירושלים, שהיה רק שנה בתפקידו. מפקד מחוז ירושלים זה מקום קשה לפיקוד. התקופה שאתה אמור להיות מפקד המחוז היא בין 3-4 שנים. אני הייתי 3 שנים ו-8 חודשים בתקופה הקשה ביותר, גם בהר הבית וגם ב-62 מחבלים מתאבדים ופיגועים ונפגעים. וכשאתה אומר, אתה לא תעשה מה אני אומר לך, וכשאתה מדבר
אולי ישירות... אולי השר ומפקד... או השרים שעבדת איתם חשבו שאתה עובד טוב, והשר בן גביר חושב שהמפקד הקודם של מחוז ירושלים לא עבד טוב, הלא זה בהחלט, זה לא רב פקד, אנחנו יודעים שזה סמכותו של השר.
סמכותו של השר לפטר באישור של ראש הממשלה. כאשר אתה מוציא את הנשמה לאותו מפקד מחוז, הוא מנסה פעם אחר פעם...
אולי ראש הממשלה מאשר לו.
רגע, אבל אני צריך להשלים משפט.
כן.
כאשר אתה מנסה פעם אחר פעם, כשר, לבוא ולאפר את הסטטוס קוו בהר הבית, שאני אומר לכם, זה סכנה. זה התפוצץ בפנינו, זה חבית חומר הנפץ של העולם המוסלמי.
אבל ראש הממשלה טוען שמבחינתו, היום הוא טען.
לא, לא הופר הסטטוס קוו, יש עשרות אלפים יהודים שעולים.
ראש הממשלה אינו דובר אמת. אני שלחתי לראש הממשלה.
סביר להניח.
אני שלחתי לראש הממשלה שני מכתבים, ובו הזהרתי אותו. כבעל ניסיון, אני התחלתי ממפקד פלוגה בעיר העתיקה, והגעתי למפקד מחוז. אני מכיר את כל מרצפות העיר העתיקה בעל פה. אני אומר לו, תקשיב, עושים משתחבויה, מתפללים ומפרים את הסדר ומפרים את הסטטוס קוו, וכאשר בן גביר בעצמו עולה ומעודד תפילה בהר הבית, וכאשר כבר נקבע בבגץ
חבר הכנסת לוי, אני זוכר
שיהודי מגיע להר הבית יופנה על ידי כוחות המשטרה להתייחד עם אלוהיו בכותל המערבי.
זה לא חוק, זה החלטת ממשלה מ-67.
לא אמרתי חוק
67, אבל תשמע, אני זוכר את השר לביטחון פנים, צחי הנגבי, שרצה לפתוח את הר הבית לביקורי יהודים אחרי אינתיפאדה, וגם השבק וגם המשטרה אמרו לו, מיליארד מוסלמים יצעדו על ירושלים.
לא נכון.
יהיה מרחץ דמים.
לא נכון.
לא נכון?
לא. עכשיו אני צר לי שאני אומר לך, מכיוון שאין אחד שיודע את הפרטים יותר ממני, אני הייתי מפקד המחוז. אני פתחתי את הר הבית למבקרים אחרי שהוא היה סגור שלוש שנים.
נוראה של השר לביטחון פנים בניגוד להמלצת השבק.
לתת לי לדבר. אם אתם רוצים אינפורמציה מדויקת, אז תנו לי רק להשלים משפט. אני פתחתי את הר הבית למבקרים חד משמעי אחרי שהוא היה סגור מעל שנה וחצי, והכנסתי כל יום קבוצה אחרת, והרגלתי את הר לנוחות של קבוצה, ופתחתי את הר הבית ללא שום יריעה, ללא שום הרוגים.
אני אמרתי משהו לא נכון כשאמרתי שהשר לביטחון פנים הורה לפתוח את זה בניגוד להמלצת השבק? אמרתי משהו לא נכון?
דיברת בניגוד להמלצת המשטרה.
גם המשטרה. גם המשטרה, אומר, יכול להיות שאתה המלצת כן, אבל המונים לא, עליך ניתנו לא
לך,
לפתוח.
גם,
אני
גם
שמעתי אותם בכנסת.
הכללי, תשמע, גם שירות הביטחון הכללי, יחד איתי, תכנן את אותה פתיחה במשך שנה וחצי, העיקר היה צריך לפתוח את ההר ללא הרוגים. אני הופעתי אצל ראש הממשלה שרון לא אחת, גם באמצע הלילה, כדי לדווח דיווחים שקטים, מה שנקרא, על התקדמות התוכנית, והעובדה שההר נפתח לתחות.
נכון, נכון,
פעם,
סתם הפחידו אותנו.
פעם,
חבר הכנסת מיקי לוי, תודה רבה לך, תודה רבה.
חבל שאתם לא נותנים
טוב.
להשלים את האמת.
האמת, השמעת אותה. אמרת שהמשטרה המליצה, ופתחתם בהצלחה. ואני חוזר על מה שאמרת. תודה רבה, פשוט נגמר לנו הזמן. שלום וערב טוב לאלון חכמון, כתב המשטרה של מעריב. ערב טוב לך.
ערב טוב גם לכם.
ערב טוב לנו.
אתה יכול להדכן מה ידוע על חקירת מחש בנושא הריגתו של מוחמד חסן תרבין, שנורה בתרבין?
כן, הבוקר, הלילה היה אירוע בתרבין, כששוטרים יחידה מיוחדת נכנסו לבצע מעצר של חשודים בשני מקומות שונים בתרבין, נכנסו לבצע מעצר של שני חשודים ועוד חשוד, שניים הם ביצעו, חשוד שלישי הם הגיעו אליו בתוך הבית, זה חשודים בהצתות שירו בימים האחרונים במהלך השירות של השוטרים וכוחות של המשמר הלאומי בתרבין להשבת הסדר.
הצתות ביישובים היהודים ליד.
ביישובים היהודים, כן. כמובן הסמוכים, כן. מה שקורה, הם נכנסו לתוך הבית, לטענת המשטרה בעצם, בשלב מסוים חשו סכנה לחייהם, בוצע ירי, מהירי הזה נגרם מותו של
אלון,
מוחמד.
אלון, אלון, כן. נכנסו לבית, כאילו, הוא פתח להם את הדלת, עד כמה שאני שומע, מבני המשפחה שלו, וחטף כדור בחזה. האם הוא היה חמוש? האם הוא יהיה על הכוח?
הדברים האלה הוא נמצאו תחת, כרגע תחת טיפול. זה בדיוק העניין. המחש, בעקבות סרטון שעלה, בעקבות טענות שהושמעו, המחלקה לחקירות שוטרים זימנה אותו לחקירה, הוא נחקר היום בעזרה, בסיום, בחלוף מספר שעות, הוא שוחרר למעצר בית בין 5 ימים, כולל הרחקה ממתקני המשטרה, ואנחנו שומעים שגם מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, וגם השר לביטחון לאומי, מגבים את השוטרים ואת כל מי שהיה באירוע הזה, לאחר שהם בחנו את הנושא, לפחות מפכ"ל המשטרה באופן מקצועי בחן את העניין והחליט לתת גיבוי לפני דקות אחרי תוציא הודעת גיבוי בעצם לשוטר, שהוא מחזק את ידי השוטרים והכוחות שמטפלים באירועים.
שהוא לכאורה יודע יותר עובדות מאשר ידע בן גביר מיד בסמוך לאירוע.
אכן כן, הוא יודע, הוא נחשף ליותר עובדות, יותר פרטים, יותר מעודכן, למרות שגם השר מתעדכן מעת לעת, ואני מדבר על עת קצרה לעת קצרה. מעת לעת הוא מתעדכן בפרטים שקורים, במה שקורה בתרבין, הוא מגלה מעורבות מלאה.
ומה קורה בתרבין אחרי מותו של חסן?
נכון לרגע זה הכוחות עדיין שם פועלים בתוך הגזרה, בתוך היישוב, הכניסות והיציאות ליישוב חסומות,
כן.
אין נכנס, אין בא ואין יוצא, מה שנקרא לשם. ביום חמישי דיברתי עם מפקד המשמר הלאומי, ניצב נחשון נקלר, שאמר לי חד משמעית, אנחנו נשאר שם, יש לנו אוויר, יש לנו אמצעים.
בוא נראה כמה הם יישארו. אלון, אני חייב לשאול אותך באמת בדקה שנותרה לנו, אפילו פחות. המפכ"ל, על אף שראש אח"מ ניצב בועז בלט אמר שחקירת פרשת הפצ"רית הסתיימה, המפכ"ל מעכב את התוצאות, לא יודע אם לוחצים אותו או שהוא החליט לבד. מה קורה הלאה?
זה לא מעכב את התוצאות, הוא ביקש להשלים פרטים בתוך חקירה. עכשיו עדיין לא ברור,
מה זה להשלים פרטים? לחקור את היועמ"ש?
לא, לא, ממש לא. הוא מבקש פרטים, יכול להיות זה גם לפרטים טכניים. רון, לא כל מה שיוצא זה מה שקורה. ביקש מפכ"ל המשטרה מהיחידה שחוקרת, מהצוות שחקר, לבצע השלמות חקירה, יכולות להיות בהחלט שזה השלמות טכניות בלבד, ולא מעבר.
השר מסתובב בכל אולפן טלוויזיה ותחנת רדיו ואינטרנט ואומר, היועמ"שית שיבשה את החקירה של שדה תימן.
השר זה כבודו במקום מונח, יכול להגיד מה שהוא רוצה. הוא לא מעורב בחקירה, הוא לא קשור לחקירה. מתנהלת החקירה בצוות של משטרת ישראל של יחידת להב 433. ראש אח"מ העביר את הסיכומים כמו שמקובל, בדרך כלל מעבירים סיכומים ליחידה, מה שנקרא גוף חיצוני. מעבירים את הסיכומים, בדרך כלל זה לפרקליטות.
אלון, תן לנו הזמן, המון המון תודה שהשתתפת בשיחה.
תודה רבה. שר פלסנר יביא לנו דיווחי תנועה, אחר כך נשמע פרסומות, אחר כך נשתדל לחזור. נו, אז האמריקאים חטפו את מדורו, נשיא ונצואלה, מהארמון שלו, ועכשיו הוא עומד למשפט בניו יורק, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את מרסלו רויסמן, שליח קרן היסוד לדרום אמריקה.
שלום וברכה.
מה אתה שומע משם? מה קורה בקרקס? מה קורה בוונצואלה בכלל? אנשים יוצאים לרחובות, יושבים בבית, מחכים לראות מה יקרה?
מה שאנחנו שומעים כרגע זה את רוב הקולות הזועקים מעבר לקווי המדינה, רוב הגולים, 7 מיליון גולים, סתיקים על המעלה, חברים את זה בכל מרכזי הערים, בוונצואלה עצמה מאוד נזרים, כל חוו אכזבה מאוד גדולה לפני שנה וחצי, כאשר הבחירות הלגיטימיות נגנבו על ידי השלטון הדיקטטורה שוב, ואנשים פשוט מסתגרים בבתים. כן נשמעו בבוקר לאחר מעצרו של מדורו, נשמעו מה שנקרא מסיבת הפירים והמכסים מתוך הבתים, אבל לא יוצאים לרחובות כרגע. יש עשרות אלפי ועדים ואנשים שנתמכים על ידי הממשל ברחובות והמון צבא, מאוד נזרים, לא רוצים ליפול ולהיות השעיר הזזל של מישהו שם כרגע.
לא מדברים שם בסך הכל העם הוונצואלי מרוצה ממה שקרה, מדברים על זה שהייתה לו באמת הצעה לעבור לגלות בטורקיה אצל ארדואן והוא דחה אותה, וכך נגמר הסיפור שלו, כמו נוריגה?
קודם כל, בדיוק כמו נוריגה, הסיפור היה ידוע מראש, כבר שהיה סגר אווירי, כבר התחיל לפני כמה שבועות, האמריקאים התחילו לסגור את המרחב האווירי, כבר ידענו שהולך להיות שם משהו. רובנו אמרנו על כך, כמו שאתה ציינת, שהוא יעלה על מטוס והוא יעלם לאחד מדינות ציר הרשע, אבל זה לא קרה. זה לא קרה, הוא לא הסכים לעשות את זה, והתוצאה מכך שהאמריקאים לקחו אותו, וכרגע הוא נמצא בארצות הברית. אבל צריך להבין, זה רק סמל שלטון, ולא ראש הנחש, ולא הנחש כולו.
ברור, אבל זה מה שאני שואל, אתה יודע, כי בסך הכל, טראמפ בא וחטף את הנשיא, כי הוא טוען שבאמת הנפט הוא שלו. לא שלו, אלא של העם האמריקאי. מצד שני, אין להם קושן על הנפט. הם קיבלו כסף על קידוח.
לא, בהחלט. הוא טראמפ משתמש הסיבה העיקרית שהוא מציין, אנחנו לא נכנסים לנושא הפוליטי כרגע, אם כן נפט או לא נפט, הוא דיבר על הנפט, שזה נגנב מארצות הברית, אבל הוא מאשים אותו באופן ישיר, אותו תשתוב את השלטון שלו בעברת סמים, במעבר סמים ושליחת סמים לתוך ארצות הברית.
קיום קרטל סמים בחסות הממשלה. אבל,
אז הוא הולך לכבוש גם את קולומביה?
לא, טראמפ אמר יותר מזה. טראמפ אמר, אנחנו ננהל את ונצואלה עד שכוחות דמוקרטיים יחזרו. הוא מתכוון לקיים בחירות בקרוב?
מה שאני מאמין שיקרה, יש מספר תרחישים, יש את התרחיש הכי נורא שהוונצואלנים חוששים ממנו, שזה מה שקורה עכשיו, שבית המשפט קבע שסגנית הנשיא המכהן, מדורו, היא זו שתכהן במקומו, והוונצואלנים מפחדים מהתיקון הקוסמטי הזה שלא באמת יהיה חלופת שלטון, אני לא מאמין שזה ילך לשם, מה שאני מאמין, אני לא פרשן פוליטי כמובן, אבל אני מאמין, מלך הרוח שמה שיקרה, צריך להבין שהנשיא הנבחר, אדמונד גונסלס והסגנית שלו שזכתה לא מזמן בפרס נובל לשלום, שנמצאים מחוץ לוונצואלה, מחכים על הגדר בשביל להיכנס כאשר האמריקאים יצליחו להגיע לאיזשהו הסכם עם הצבא ועם האליטות, להוריד את הנשק ולא להילחם. צריך להבין, אין שום סיכוי לצבא הוונצואלני לעשות משהו מול האמריקאים אם הם מחליטים להיכנס לתוך וונצואלה, אבל אני מאמין שהאמריקאים יחליטו ללכת בדרך הדמוקרטית להחלפת שלטון לאט לאט, ואני חושב שזו תהיה הדרך, כיוון ששם זה לא אידיאולוגיה,
השלטון,
שם זה למרבה המחיר.
כן, מרסלו, אתה מסתכל על השלטון מזמן הוגו שווס, כל הקטע הסוציאליסטי והלעמת הרכוש וכל הדברים האלה, איך פתאום הם יקבלו קפיטליסט כמו הממשל האמריקאי והעומד בראשו?
אולי כן, את הסוציאליזם הם כבר ניסו.
כן, אבל הם לא יודעים אחרת, הם לא יודעים קרוא.
צריך לזכור שזה לא התחיל היום בבוקר. ב-1999, שהוגו צ'אבס עולה לשלטון, מספר שנים מעטות אחר כך היה ניסיון של לקיחת השלטון ממנו, כי הבינו שזה הולך למקום מאוד לא נכון. זה ניסיון שקשל ב-2002, ההפיכה הזאת היא לא צלחה, אבל אנשים הבינו שהסוציאליזם, החלוקת הרכוש של המדינה לכל המרבה בבקשות, זה ייגמר לא טוב, וזה מה שקורה היום. אחד המדינות עם האוצר הטבע הכי גדולים בעולם, מאגרי הנפט הכי גדולים בעולם, היא אחד המדינות העניות עם רמת הפשיעה גבוהה בעולם. הם פשוט נתנו לקבוצת פושעים לנהל את המדינה, והקבוצת פושעים נתנה רישיון לגנוב, אני שירתתי שם בין 2004 ו-2009 בוונצואלה, ושאני נהגתי ברכב באמצע הרחוב, הוא היה משתלט על הרדיו, והיית שומע איך הוא אומר לאנשים, אני מבין שלמי שאין מה לאכול, הוא צריך לעשות הכל בשביל לקבל אוכל.
כלומר, התיר אלימות. מרסלו רויטמן, ודאי עוד נזדקק להיכרותך עם ונצואלה, עם ההתפתחויות בעתיד הקרוב. תודה רבה לך, ערב טוב.
לשלוותכם תמיד, ערב טוב.
ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת צבי סוכות, יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת מהציונות הדתית. שלום לך.
שלום וערב טוב.
אתה החלטת לקדם מהלך שיפסיקו להשתמש בטקסטים מעיתון הארץ במבחני הבגרות. למה?
כן, תראה, קודם כל, עיתון הארץ, מערכת הארץ, בחרה בשנתיים האחרונות, פעם אחר פעם, להתייצב לצידם של אויבי ישראל, הם סיפרו עלילות הלכה על הלוחמים שלנו, והם חצו כל כך הרבה קווים אדומים, עד כדי כך שמדינת ישראל, ממשלת ישראל הרשמית, החליטה לבטל את כל המנויים. צהל ניתק, ורק לפני שבועיים צהל ניתק את כל המינויים לארץ. ואני חושב שמין הראוי, שגם תלמידי ישראל לא התחמפו על ברכי מערכת הערכים
של הארץ. חבר הכנסת סוכות, ביטלתם גם את המינויים למודיע, ליתד נאמן, הם גם כפועלים נגד הממשלה.
מעולם לא יצאו בצורה כל כך...
השתמטות זה בסדר?
לא, 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 אני לא עכשיו לוקח רק דברים שאני אוהב. משהו שאני לא אוהב, לבין משהו שהוא פוגע ישירות במדינת ישראל ומעליל עלילות על הלוחמים שלנו. והולך לכל העולם כדי לספר שקרים ובדיות לוחם בצה"ל.
תגיד, אני לא עשיתי המון זמן בגרות. איזה טקסטים מהארץ לקחו לבחינות בגרות? מה זה? באזרחות? במה?
בעיקר בלשון. וכביכול משהו תומן כזה שהיו. כל מיני טקסטים שנגיד לפני, ראיתי כבר שבוע שעבר, שמישהו שלח לי. אבל זה קרה כמה וכמה פעמים. והדבר הזה בעיניי הוא... קודם כל, ולא בשביל הסמליות.
כלומר, לא משנה איזה טקסט לוקחים מהארץ, הארץ עצמו פסול.
כן, כי אם אנחנו כממשלה החלטנו, וזה באמת צעד שריג, זה צעד שריג חסר תקדים, גם של הממשלה וגם של צה"ל, להותק את כל המינויים. זה לא קרה בחלל ריק.
כן, לא, זה לא קרה, זה ממשלה החליטה. אבל אני שואל אותך, אתם יודעים...
ברגע שעמוס שוקן קורא למחבלים לוחמי חופש, בשלטה הקשה ביותר של המדינה,
אני מזכיר לך,
שהוא באמת
פעיל מאוד,
זה לא עוד משהו.
תקשיב, עמוס שוקן, למי שלא יודע, היה קצינון מ' במלחמת לבנון הראשונה, כמילואים ניקוסרן בצהל. אבל אני רוצה...
ועדיין, הוא קורא להגיד...
רגע, אבל אתה לא יכול... אבל תקשיב, אתה לא יכול לומר על כלי תקשורת שהוא לא לגיטימי. אין דבר כזה בדמוקרטיה. גם ערוץ 14 הוא לגיטימי, אני לא אוהב מילה שנאמרת שם, אני גם חושב שהיא לא אמת.
הוא לא
לסבור את הארץ. לא לסבורנו. כל מי שרוצה...
מה זה על חשבוננו? מה, בערוץ 14 כן החשבוני?
אם מישהו רוצה להביא את ערוץ... אם ערוץ 14 יצא נגד המדינה, תבוא ממשלה ותגיד שהיא לא יכולה שלממן את...
איזה ממשלה אתה? ערוץ 14, שאני אישית מתנגד לסגירתו כבר עכשיו. אבל אם תגיד סוגרים, הוא לא עמד בתקנים,
לא,
הוא
לא... אני אמרתי לסגור את הארץ, אתה שמעת ואני אומר,
לא, את הפרסומות וכל הדברים, אני לא אתן להם מה שאתה כן נותן להם.
אני אמרתי לסגור...
אבל שללת מהם את כל המודעות וכל הדברים, אוקיי, כל המכרזים, כל השטויות עם האלה, מה שאתה נותן, לא אתה, מה שקרי נותן להם, בנדיבות.
אני לא חושב
שערוץ 14
יצא נגד מדינת ישראל, אני לא חושב, אבל אם ערוץ 14...
אבל אתם לא כל המדינה!
נשמה את אלוף הפיקוד, פושע מלחמה, ויקרא למחבלי חמאס ונוחבים...
איך קוראים המתנחלים ונוער הגבעות לאלוף הפיקוד? אני שואל אותך, איך הם קוראים לו? לבלות ולחפופו.
לא מכנים טקסטים שלהם לבחינות בגרות.
איך הם קוראים... איך הימין קורא לאלופי פיקוד מרכז? איך הם קוראים להם?
אנחנו מכבדים מאוד את הפיקוד מרכז, מאוד מאוד מכבדים אותו. גם אם יש מחלוקות, אנחנו מבקרים אותו.
אני ראיתי ביצהר איך חיבדו את מפקד קצר גולני, את מפקד גדוד במג"ב, ראיתי.
לא קראתי לו פושע מלחמה. אף פעם לא קראתי לקרוא לו פושע מלחמה. ואגב, אם מישהו קורא לאלוף פיקוד פושע מלחמה, אז אל תעשי את הטקסטים שלו בבגרות, הכל בסדר.
לא, אבל אם הוא נוער הגבעות, אז זה בסדר, ניתן לו הרבה.
אבל גם לא מכניסים טקסטים של נוער הגבעות לבגרות.
בדיוק.
נותנים להם כסף במיליארדים, כדי שימשיכו לפגע בקציני משטרה וקציני צבא. במיליארדים.
הם מנותקים מהמציאות.
אנחנו מנותקים, אתה מנותק.
אנחנו שמים הרבה מאוד כסף כדי לטפל באלימות.
בטח, אני רואה כל יום.
אז ניסה שנמצאת ביהודה ושומרון.
אני רואה כל יום.
לעומת זאת, כשעורך הארץ, והוא לא אדם זופר, והעורך הארץ, שקורא להם מקבלים לוחמי חופש, מכנה את אלוף הפיקוד פושע מלחמה
שצריך להיות עליהם. איך מתייחסים? אני שואל אותך. אבל לא, תענה לי, איך מתייחסים אצלך? איך מתייחסים אצלך פעילים קיצוניים, לא נקרא להם נוער הגבעות, לנציגי החוק, למחוז שי, ליחידות מיוחדות, לאלוף הפיקוד, איך הם מתייחסים, הם תוקפים אותם, הם תוקפים לוחמי מילואים, הם תוקפים חיילי מילואים.
אבל רון, אתה סוטה מהנושא, השאלה היא מפרסמים את הטקסטים.
אני עושה לך את החיים קלים. כל אדם ששנה את המסבלים לוחמי חופש, אתה לא עושה תיקוד פושע מלחמה, לא אכפת לי מאיפה הוא גר ומה הדעות הפוליטיות
שלו. גם אתה בעמיתך קוראים לוחמי חופש.
לבחינות הבגרות. שלא הביאו את הטקסטים שלו לבחינות הבגרות. זה בדיוק הנקודה.
יש לנו עוד דקה. אני
רוצה לגיטימציה לאלימות.
יש לנו עוד דקה.
רוצה לגיטימציה לאלימות. שיש לזה חשבו.
חבר הכנסת סוכות, יש לנו עוד דקה. אתה רוצה להוציא את הטלפונים גם מבתי הספר התיכוניים? הניידים.
אני חושב שצריך לבחון את זה ברצינות. אני חושב שבסופו של דבר, בעולם ממש לא, הלוואי להתחיל עם הבית הספר של הבת שלי, בבקשה. אבל אני חושב שאנחנו נתחוק. בסופו של דבר אנחנו נתאים בעולם שבו האלגוריתמים השונים והמערכות משקיעות מיליארדים, טריליארדים אפילו, טריליונים, כדי לנסות להתחרות לקשב של כולנו, אגב גם אנשים בוגרים, ואין שום סיכוי לאף מורה להתחרות על הקשב מול הסכומי העתק האלה שנשפחים כדי למשוך את הקשב של התלמידים למקום אחר. אז לפחות בזמן השיעורים, בעיניי צריך שתקבע נורמה גם חוזר מנכ״ל, לא יכול להיות שבן אדם יהיה עם פלאפון, בטח פלאפון חכם, בזמן שיעור, זה אירוע שפשוט יגרום לזה שתהיה לנו חברה שלא תלמד, ותהיה התוצאה. אם אנחנו נמשיך בנורמה, ואגב, יש בהרבה מאוד מקומות בעולם שעשו את זה. אם במדינת ישראל, הנורמה היא שבשיעורים אפשר להיות עם טלפון ביד, התוצאה תהיה שאנחנו נרד ונרד ונרד ברמה הלימודים שלנו.
חבר הכנסת.
וזה אירוע שצריך לטפל בו.
חבר הכנסת צבי סוכות, תודה רבה לך. פרסומות.
לחמש בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט, ב-103 FM.
חזרנו. בשבוע שעבר פרסמה מכבי שירותי בריאות לראשונה את מדד הבריאות של ישראל לשנת 2025. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את דוקטור מוריה גל, מומחית ברפואת משפחה וסגנית המנהלת הרפואית במחוז הדרום של מכבי. שלום לך.
שלום, שלום, ערב טוב אריה, ערב טוב רון.
ערב טוב.
אז באמת, כמו שציינת, לראשונה בישראל, מכבי ארגון הבריאות שמפרסם את מדד הבריאות של ישראל, זה למעשה מדד שמבוסס גם על נתונים מסקר מדגמי כלל האוכלוסייה, בשילוב עם דאטה שהוא לקח מהנתונים של מכבי עצמה.
יש לנו שלוש דקות, תני לנו את הנקודות המרכזיות שאת חושבת היו ממצאים מעניינים ושאפשר לטפל בהם.
אז אני רק אגיד שהיצירה הזאת של התמונה הזאת היא בשילוב גם של הצרכים של האוכלוסייה וגם של הידע שמגיע אלינו למרפאות, מייצרת לנו איזושהי תמונה ככה יותר מורכבת, יותר שלמה, ובאמת אחד הדברים המעניינים שאנחנו רואים זה שמצד אחד הישראלים לאט לאט עושים איזושהי עלייה בתפיסות הבריאות שלהם, של מה זה אורח חיים בריא, מקפידים יותר על תזונה, מקפידים יותר על פעילות גופנית. מצד שני עדיין יש מגמות גם של יושבנות, גם של תזונה לא נכונה.
יושבנות זה משהו שאתם המצאתם?
יושבנות זה מונח מוכר בז'רגון הרפואי, זה אומר שאנחנו פשוט יושבים רוב היום. וזה, אם אנחנו מסתכלים על הנתון של המדד, אחוז לא קטן מהאוכלוסייה יושב 8 שעות ביום, ומעל 20% מהאוכלוסייה יושבים מעל 11 שעות ביום. זה אומר שאנחנו פחות זזים, פחות נעים, והדבר הזה הוא לא בריא לגוף שלנו.
אני רוצה לשאול אותך דוקטור גל לגבי אחד הנתונים. כל אזרח חמישי סומך על המלצות רפואיות שמקבל מהצ'אט GPT. הייתי מאושפז תקופה ארוכה עד לא מכבר, וכל פעם שהתלוננתי על איזה סימפטום, הרופא, המתמחה, היה פותח צ'אט GPT ושואל אותו.
זהו, איזה אחוז מהרופאים סומך על צ'אט GPT?
אז אני יכולה להגיד לך שבהתייחס לצ'אט GPT, רובנו לא סומכים על צ'אט GPT. אנחנו יודעים שהוא יודע להמציא ולמעשה לרצות לרצות אותנו. אז לפחות בקרב הרופאים והצוות הרפואי, צ'אט GPT לא נחשב מקור אמין, אבל יש מנועי AI אחרים שנסמכים רק על דאטה רפואי, ובהם אנחנו נעזרים בצורה יותר אמינה. כמובן
אבל זה בסדר שהחולה בא לרופא ואומר בדקתי והוא אומר לי ככה וככה, מה אתה אומר?
בסדר או לא בסדר, זו המציאות. אז לפני כמה שנים זה היה דוקטור גוגל שהיינו צריכים להתמודד איתו, היום זה צ'אט GPT. עכשיו, כל דבר כזה כמובן צריך לבחון אותו. לפעמים באמת בעברת צ'אט GPT הוא מצליח לעשות איזו הבחנה כזאת מאוד 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 נדירה. אני אף פעם לא אבטל מטופל שישב מולי ויעלה את הדבר הזה, אני כמובן אבדוק את זה. אבל לפעמים זה מאוד רחוק מהמציאות, ההבחנה.
רחוק, רחוק, ונגמר לנו הזמן, ויש עוד המון נושאים מעניינים, דבר עליהם. תודה רבה, דוקטור מוריה גל, נגמר לנו הזמן. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו וסער פלסנר, אחראי על השידור אילי זק, בדיגיטל היו גיא רביב, הראל גולדשטיין ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, הללי ושלמה וייס. תודה רבה, רון.
תודה רבה, פרופסור.